לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, litchi.coil, זה www.lichi.co.il. יאללה, מתחילים.
אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיה דוקטור קובי ברדה.
פרק 56 על נסיגתה של אמריקה מתפקיד שוטר העולמי ומלחמה, היא הרצאה מיוחדת שניתנה בפני סגל קציני צהל בסוף חודש מרץ, שמנסה לעשות סדר לגבי מה קרה, מה קורה ומה יהיה. תבלו.
הדוקטורט מתעסק בלנסות להבין איך אדם אחד, שהשם שלו היה דוקטור ג'רי פלוול, מקים דרך חזון שלו ב-1971 אוניברסיטה, שהיום נקראת Liberty University, שיש לה קרוב ל-130 אלף סטודנטים, שהיא האוניברסיטה הנוצרית השנייה בגודלה בארצות הברית, איך דרך תוכנית שנקראת Church Planting, שוטלי כנסיות או שוטלי קהילות לצורך העניין, איך דרך הנושא הזה הוא מצליח לבנות מה שנקרא באנגלית Grassroots, תנועת שורשים עממית בשם הפחות מרגש בעברית, לתמיכה בישראל. אותי מאוד מעניין הנושא של השפעה אזרחית על הקונגרס האמריקאי. את עבודת המאסטר שלי כתבתי על האיש שהקים את איפאק, בחור בשם סי קנן, שזה השדולה שבפרוט בהתחלה של ההקמה שלה, היא הייתה שדולה יהודית למען יחסי ישראל ארצות הברית, היום היא כמובן הרבה מאוד נוצרים גם קיימים בה, היא הוקמה ב-52, ואת הדוקטורט אני כתבתי באמת על הנושא של התמיכה האוונגליסטית שנת 1971, ובעצם לנסות להבין כיצד תנועה עממית מסוגלת לחצוב או לעצב את מערכת היחסים הבינלאומית, במקרה שאותי מאוד מעניין, זה ישראל עם ארצות הברית, והניתוח היה לנסות להבין איך אדם אחד, פעם אחת זה סי קנן ופעם שנייה זה ג'רי פלוול, מצליחים לקדם את המהלך הזה דרך הקמה של אופרציה מטורפת, שבסיס שלה יכולה להגיע היום איפאק מונה 100 אלף חברים, התנועה האוונגליסטית היא כמה עשרות מיליוני אנשים, שמאוד מפוקסים על המטרה של יחסי ישראל ארצות הברית, כאשר העולם היהודי יותר רלוונטי לצד השמאלי של המפה, מה שנקרא המפלגה הדמוקרטית, או מה שנקרא הצבע הכחול, והנוצרים השמרנים יותר בצד הרפובליקני, יותר מה שנקרא בצד האדום. אז זה בעיקרון התחום התמחות שלי, ודרך הנושא הזה אני אנסה לספר, כי העבודה שלי באמת מתעסקת בעולמות התוכן של יחסי ישראל ארצות הברית, היסטורית וגם מחשבית, ולנסות להבין פחות או יותר איפה היינו עד השישה לאוקטובר, מה קורה מהשבעה לאוקטובר, ואני אנסה קצת לתת איזשהו מבט קדימה, כמה שאפשר כמובן, כאשר הכל באספקלריה של מזרח תיכון, שלצערנו הוא לא מזרח תיכון חדש, כפי שכולנו רצינו שהוא יהיה. אז ככה, עד השישה לאוקטובר, אנחנו ראינו, ואני מניח שמורן גם דיברה על זה איתכם, כי זה תחום ההתמחות שלה, כל הנושא של המפרציות, אנחנו ראינו איזשהו תנועה, שהתחילה בהסכמי אברהם, ונמשכה לתוך הקדנציה של הנשיא ביידן, כאשר הנשיא ביידן בצורה מאוד חכמה, כולל השגריר שלו ניידס, כל הזמן דואגים להחמיא, וקוראים לזה אברהם אקורדס, ומחמיאים לטראמפ על ההסכם הזה, תכף נגיע למה זה היה חשוב מאוד בהמשך, ומתייחסים לנושא הזה כאיזושהי סוגיה אזורית משמעותית במזרח התיכון, ועל אף שבאופן עקרוני ארצות הברית מושכת מהתפקיד שלה כמה שנקרא השוטר העולמי, תפקיד שהיא לקחה אותו על עצמה בשנת 1944 בוועידה שנקראתה ברייטון וודס, והיא הייתה הוועידה שבה מוסגר האופן שבו אנחנו מכירים את העולם היום, קרי עולם בהגמוניה אמריקאית שמאפשרת לכל אדם בכל מדינה לייצר סחר במה שהתפתח לימים לגלובליזציה, והסיבה שבגללה היא עוזבת את הסיפור הזה, כי מצד אחד ברית המועצות קורסת לתוך עצמה, שנת 1989, וב-2013 טכנולוגיה שנקראת פצלי שמן, שזה טכנולוגיה שבאמצעותה אפשר להנזיל פקעים של נפט לצורך העניין, ולהזרים אותם כלפי מעלה, וזה מייתר לה את הצורך מהקשר לנפט. שתי התופעות האלה בעצם גרמו לכך שאנחנו רואים ב-15 שנים האחרונות, עניין הולך ופוחת של נשיאים אמריקאים במה שקורה במזרח התיכון. זה התחיל בתקופתו של אובמה, והמשיך בעוצמתיות בתקופה של טראמפ, ומגיע לאיזשהו שיא בתקופה של ביידן, שלמרות שאנחנו חושבים שכאילו טראמפ הוא מאוד צבעוני, וכותב בטוויטר וכל מה שהוא רוצה לעשות, ביידן לקח את כל מה שהוא עשה, ועטף את זה במילים יפות, והמשיך בדיוק באותו תהליך. רק כדי שאנחנו נבין, הצמצום של הכוחות האמריקאים, בשיא שלו, בשיא המלחמה הקרה, 87, נשאר בערך שליש מהכוחות, פחות או יותר, שהיו בזורים ברחבי העולם. אולי הדוגמה הכי משמעותית זה אפגניסטן, שבשיא הרומו פעילות היה קרוב ל-800 אלף חיילים אמריקאים, היום אין שם אפילו חייל אמריקאי אחד, הם פשוט משכו החוצה. דובר בהתחלה בתקופתו של הנשיא טראמפ, ואחר כך גם בתקופה של ביידן, למשוך את החלקים האחרונים שנשארו בחלק הקורדי של צפון סוריה. דובר על משיכה פחות או יותר טוטלית של כל הכוחות האמריקאים מהאזור, ובגדול זה בגלל שארצות הברית מאבדת עניין בוא נגיד במדיניות העולמית הכללית. מה קרה בתחילת הקדנציה של הנשיא ביידן, שהוא מאוד חשוב להבין אותו כדי שנוכל להבין את כל הסכמה? נשיא ביידן מורה לעשות מה שנקרא חיסוף או רווילינג של הדוח, שהדוח של ה-CIA לגבי הרצח של העיתונאי מהוושינגטון פוסט חשוצ'י, שהוא בעצם היה מידע מסווג, שהנשיא טראמפ הטיל עליו איזשהו סיווג, אפילו הקונגרס לא ידע מהדוח הזה, ואז הנשיא ביידן מחליט לשחרר את המידע הזה לציבור, כולנו ראינו את התמונות, איך הוא נכנס, איך הוא יצא בלי האפל ווט שלו, ואיזה חלקים נשארו או לא נשארו שם ממנו בתוך הקונסוליה, וביידן עושה איזושהי טעות, טעות הייתי אומר אפילו אסטרטגית, ואנחנו כתבנו על זה מורן ואני טור, ביידן מקבל החלטה שהוא משפיל את MBS, מוחמד בן סלמן, בפומבי, ומספר ברעיון שהוא נותן לרשת המקסיקנית, אל מונדו, הוא אומר שהוא עשה שיחה עם האבא, ובציטוט הוא אומר, I spoke with the king, not the crown prince, with the king, שזה totally השפלה, כאילו הוא צריך לדבר עם אבא, ולא לדבר עם הבן, והזהרתי אותו שדברים כאלה לא יחזרו יותר, אנחנו מהיום הערכים הליברליים שלנו עומדים בפני כל דבר אחר, ואנחנו פחות או יותר גמרנו עם סעודיה, ולא נהיה מוכנים יותר לקבל דברים כאלה. כפי שמורן אולי תוכל לספר לכם, לבדואים יש עניין עם זיכרון ארוך טווח, הם לא ממהרים להגיש את הנקמה, ולמרות החום המדברי כשהם מגישים את הנקמה היא מוגשת מאוד קרה, ומה שקרה זה שמוחמד בן סלמן חיכה רגע לפני בחירות האמצע הקודמות, ואז הודיע אחרי שהוא נפגש ביוני עם ביידן, ועשו את לחיצות הידיים עם התמונה המפורסמת של ה-elbow to elbow, כי זה היה עדיין בשיא הקורונה, וזו אולי התמונה הכי מפורסמת של שניהם, והוא הבטיח לו שהוא יעיץ את השאיבה של הנפט, ולמעשה בספטמבר רגע לפני הבחירות, סוגר את הבסטה וגורם למחיר הנפט לקפוץ למחירים מטורפים, בחלק מהמקומות זה הגיע ל$8 לגלון, צריך להבין, כשטראמפ עוזב את הבית הלבן, המחיר הממוצע לגלון של טריפל איי זה $2.11. כמובן שזה גורם לו כן להשלכות רוחב של קפיצת מחירים בכל דבר אפשרי. וביידן מבין דבר מאוד פשוט, הוא מבין שאסטרטגית הוא יהיה חייב לבלוע איזשהו סוג של צוורדע, עם הסיפור של זכויות האדם, כי מהצד השני שלו, פצלי השמן, מה שאתם זוכרים שדיברתי על זה קודם, בגלל הבייס שלו, שהוא בייס פרוגרסיבי, אנחנו נדבר מה זה המפלגה, מה זה החלק הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, מי הם ומה הם עושים ולמה כך שונאים את ישראל, אבל רגע עדיין נדבר בתוך הסיפור הזה של הנפט, הבייס הפרוגרסיבי מאוד מקדם ערכים ירוקים, אוקיי? ערכים של הגנה על הסביבה וכן הלאה, זה אחד מהדברים הליבתיים שמאוד מעניינים את הקהל הזה, ולמעשה מה שקורה זה שהנשיא ביידן מנסה לצדד ולהיות נחמד עבורם דרך הסיפור הזה, והוא למשל מבטל את הסכמי החיפוש אחר נפט באלסקה. אלסקה זה אחד מהמרבצי נפט הגדולים ביותר בעולם, והוא אומר, וזה שייך לממשלה הפדרלית, כי זה מה שנקרא שמורת טבע, והוא אומר, אין יותר חיפוש נפט באלסקה ושאיבה, וזה בעצם בתורו, אתה לא יכול לאחוז את המקל משני קצרותיו, גם לריב עם הסעודים מצד אחד, וגם מצד שני להחליט שאתה מפסיק לחפש ולהעצים את הנושא של שאיבת פצלי השמן, שזו טכנולוגיה מאוד מזהמת, כי זה מחמם את הפצלים, ואז יש דליפה לזה, וזה זיהום מים, וזיהום אוויר, וכן הלאה וכן הלאה, לא ניכנס לכל האירוע, למה זה מאוד בעייתי, הטכנולוגיה הזאת, והוא מקבל החלטה אסטרטגית. ההחלטה האסטרטגית שהוא מקבל, זה שהוא חובר לסעודים. הוא מבין שהוא לא יכול להמשיך, אם הוא רוצה להיבחר שוב ב-2024, הוא מבין שזה הדרך שלו, להתקדם לתוך הבחירות הבאות. ואז בעצם הוא מנסה לעשות סוג של סולחה עם מוחמד בן סלמן, והוא מקבל ממנו רשימת קניות. רשימת הקניות, יש בה הרבה מאוד תופנים, המשמעותי ביותר שלהם זה נושא של הסכם הגנה, שבמידה והאיראנים יתקפו אותו משהו כזה, ארצות הברית צריכה לגשת ולסייע לו, מדובר על טכנולוגיה של גרעין אזרחי, וכולי וכולי. כדי שהוא יצא...
רגע, שנייה רגע, שאלה רגע, סליחה על ההתפרצות, אני לא יודע איך זה עובד בזום. אתה יכול לעצור אותי? כל מה שאמרת עכשיו, כל הרשימת קניות, זה כחלק מאופציה להסכם נורמליזציה עם ישראל, או שזה בלי שום קשר?
איך, אבל אתה הקדמת, קפצת רגע לפני הזמן. תסגרי אותו, תסגרי את גיא. הוא קפץ רגע לפני הזמן. מה שהנשיא ביידן מבין, הוא מבין דבר מאוד משמעותי. שכדי, על פי החוקה האמריקאית, כדי שאפשר יהיה לרתום הסכם הגנה, החוקה מחייבת את זה להעביר בסנאט ברוב של שני שליש, אוקיי? היום בסנאט יש 50 פלוס אחד דמוקרטים, למה אני אומר פלוס אחד? יש חבר קונגרס שקוראים לו מנוצ'ין, הוא אמנם דמוקרט, אבל הוא הכי קרוב שיש לרפובליקני, אז אני אומר, נגדיר לצורך העניין זה 51, אבל זה 50 פלוס אחד, והוא צריך עוד לפחות 15 אצבעות כדי לתת הסכם הגנה לסעודים. ביידן מבין שהדרך היחידה שלו להביא הסכם הגנה שתוכל לסייע לו לעבור את הבחירות של 2024, זה להביא את המפלגה הרפובליקנית פנימה. אשר על כן, הוא קושר ברית עם סנטור בשם לינדזי גרהם, שאגב נמצא היום בארץ, והיום קראתי ממקור בכיר במפלגה הרפובליקנית, מי שרוצה יכול להיכנס לראות את זה, אריאל כהנה כתב, שהוא אמר, המלצתי לביבי שלא יעיז לבוא לקונגרס, אז אני נותן לכם את ההסבר מאחורי הקלעים, למי זה, מי זה אותו מקור בכיר, ולמה זה אצל אריאל כהנה, ומה הוא בעצם אומר, והמסקנה המתבקשת בקשר לעניין הזה, זה שהדרך היחידה שיכול להביא 66 אצבעות, זה להכניס פנימה את ישראל לתוך החבילה. זה לא בגלל שיש לביבי פרצוף כזה יפה, זה לא בגלל שאני מספר לכם את הסיפור הזה, וזה לא בגלל רוח הקודש או בגלל ישוע. זה עניין פוליטי גרדה, שבמסגרתו הרפובליקנים מוכנים לתת 15 אצבעות, ופה אני חוזר רגע צעד אחד לאחור, שאם אתם זוכרים לפני 5 דקות בערך אמרתי לכם, שביידן עשה דבר מאוד חכם בזה שהוא כל הזמן החמיא לטראמפ, אוקיי? ואז המחירה של הסיפור של הרפובליקנים לטראמפ, כדי שהוא לא יטיל וטו, זה להגיד לו, זה סך הכל המשך המורשת שלך. אנחנו ממשיכים את מורשת הסכמי אברהם שאתה עשית, ואז בעצם כל אחד מהצדדים יכול לאחוז בנתח בשר הזה ולהגיד זה בזכותי. ביידן יכול להגיד, אני הבאתי את הסעודים, זה בזכותי, הרפובליקנים יכולים להגיד, אנחנו הבאנו את הסעודים, כי התחלנו את זה עם, 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 עם הסכמי אברהם, ומכאן למעשה ישראל הופכת להיות פיבו דרמטי, ובלעדיו אין הסכם. זאת אומרת, כל הדומינו הזה שאני סרטטתי לכם אותו, לא היה קורה אם אין את החלק של ישראל והנורמליזציה הסעודית בתוך הסיפור. ודיברנו עד השישי לאוקטובר, ועד השישי לאוקטובר אנחנו ראינו דברים, מופע זיקוקי דינור ביחסי המדינות בין ישראל לסעודיה, ראינו את שר התיירות מגיע לכנס שאני עשיתי אותו, אני דאגתי שהוא יקרה כמשנה למנכ״ל המשרד, כי הצלחנו להביא לזה שזכינו בתחרות הכפר התיירותי, וזה ניתן, התואר הזה ניתן בסעודיה, אז פעם ראשונה ששר ישראלי היה בסעודיה עם פנים גלויות, מחייך וכן הלאה, זה השר חיים כץ. ראינו דברים מדהימים אחרים, שלמשל את מוחמד בן סלמן מתראיין בפוקס ניוז, ולא במקרה בפוקס ניוז, שזה הרשת השמרנית הגדולה ביותר בטלוויזיה, כי הוא רצה לדבר לבייס הרפובליקני, ושם הוא מספר שכל יום אנחנו מתקרבים עוד צעד אחד להסכם השלום עם ישראל. רבותיי, אנחנו היינו רגע לפני התפרצות דרמטית של מערכת יחסים מכוננת באזור המזרח התיכון, כאשר הנשיא ביידן מדבר בעצרת האום ב-12 לספטמבר על יצירת הקורידור, הפרוזדור, המסדרון מהודו, דרך איחוד האמירויות, עבור בסעודיה דרך ירדן, עד נמל חיפה, ומן נמל חיפה לפיראוס שביוון, ממש החלום של הנשיא פרס, זיכרונו לברכה, מזרח תיכון חדש. אין דרך אחרת לתאר את זה, אלא יצירה כזאת של איזשהו גוש, שהוא החלום בהתגשמותו. כל זה היה טוב ויפה עד השישה לאוקטובר, ולשם באמת זה הלך. כולם היו, אני כל הזמן כותב על זה, מי שרוצה לעקוב אחריי בטוויטר, השם משתמש שלי זה קובי ברדה, K-O-B-B-Y-B-A-R-D-A, אני כתבתי על זה המון, התייחסתי לזה המון, ואמרתי שאנחנו בדרך לפני פריצה של הסכם שלום. מגיע השבעה לאוקטובר, קודם כל אחד הדברים הכי משמעותיים שקורה מיד ביום השני או השלישי, ביידן אומר, ההתקפה הזאת נועדה כדי להרוס את מערכת היחסים שנרקמה בין ישראל לסעודיה. עד היום, אני לא יודע לשלול האם זה נכון או לא נכון מה שהוא אמר, הוא אמר את זה כעובדה, כי האיראנים טוענים שהם לא ידעו על הסיפור הזה, אבל התחושה היא, לפחות ברמה האישית שלי, שיש משהו מן האמת, שההתקפה של השבעה לאוקטובר הייתה חלק מתוך מסע שבו לחמאס מצד אחד, וככל הנראה גם לאיראן מצד שני, היה רצון לעצור את הברית האסטרטגית הזאת, שהייתה אמורה לשנות את המזרח התיכון. אין דרך אחרת להגיד אותה, זאת אומרת, זה התפרצות של חיים חדשים במרחב, בצורך העניין, וככל הנראה, נכון לאותה...
טובי, אני חושבת שבלינקן אמר שבשבעה באוקטובר, או כמה ימים לפני, הוא כבר היה בדרך למזרח התיכון עם טיוטות, טיוטה ראשונה להסכם הנורמליזציה.
לגמרי, זה בדיוק מה שאני אומר, זאת אומרת, השבעה לאוקטובר, הוא באמת אולי היה, אם תרצו, תאריך הקצה האחרון, לצאת לפעולה כדי שתמנע את זה. לא אומר שאם היה עושים את ההסכם ואי אפשר היה להפוך את זה, אנחנו רואים עכשיו איך מדיון שיש לנו אותם הסכמי שלום, מחזירים את השגרירים ואת ההתבטאויות הקשות על כל הסיפור של מה שקורה בעזה וכן הלאה, אז זה לא אומר שמה שנחתם לא יכול להיות רוורסבילי, אבל לפחות בצורת החשיבה, ככל הנראה לחמאס היה איזשהו מהלך מאוד משמעותי בתוך האירוע של עצירת כינון מערכת יחסים חדשה לחלוטין. שאמורה הייתה להיות באזור. עכשיו, 7 לאוקטובר, בואו נדבר רגע על ה-7 באוקטובר, על התפקיד שארצות הברית משחקת במלחמה, כלפי ישראל וכלפי המרחב. ב-7 לאוקטובר אנחנו רואים את נשיא ארצות הברית, עוד תוך כדי האירועים עדיין היו מרדפים חמים במרחב של הקיבוצים וכן הלאה, אנחנו רואים את הנאום הדונט המפורסם שלו, שעומד מאחוריו בלינקין וסגנית הנשיא, ושהוא במסר מאוד מאוד תקיף, כלפי איראן ושלוחותיה באזור, מתריעים. אגב, אני מניח שאת האמת ממש נוכל לדעת רק בעוד 30 שנה, כי החוק בארצות הברית אחרי 30 שנה מחייב לעשות revealing של כל הסטנוגרמות, ויהיה מאוד מעניין אם לזכה לחיות כולנו באותה תקופה, לקרוא את הסטנוגרמות של מה היה שם בקריה, כן, בבונקר בלנגלי, כשקרה האירוע הזה. כי לפחות על פי חלק מהמאמרים שאני קורא וכן הלאה, וזה לא סטנוגרמות, ואני תמיד לוקח בחשבון שיש הטיות, ואנשים מוסיפים את החשיבה שלהם או השלמה וכאלה, התחושה הייתה שבארצות הברית לא סומכים על ישראל. והתורת המפורסם הזה הגיע מתוך תגובה על זה שחשש שישראל קורסת לתוך עצמה. זאת אומרת, זה היה תרחיש ייחוס, ולכן הוא הלך, נעמד, אמר את מה שאמר. לא משנה אם זו הסיבה או סיבה אחרת, הוא יוצא החוצה ועושה מעשה מאוד מאוד חשוב, עוצר את הסחף, שולח שתי נוסעות מטוסים, מתחיל לפתוח את המחים של החירום, לצערי חלק גדול מהנשק, כמה חודשים לפני כן הוא עבר לאוקראינה, זה היה שם בעיה מסוימת עם זה, אני מניח שאתם יודעים אותו ממני, אבל מייצר פעילות שבמסגרתה ארצות הברית נותנת סוג של אשראי בלתי מוגבל, כן? אני היסטוריון, ואחד מהדברים, אחד הפרקים המאוד משמעותיים שכתבתי עליהם, היה פרק במהלך המאסטרס שלי, מבצע ניקלגראס, אותו מבצע ב-1973, שהגיע רק אחרי שבועיים, וגם הוא לא קרה ישירות, כי ניקסון לא רצה לעשות את זה. זה חלק מתוך מהלך של השדולה של איפאק, שהפעילה לחץ דרך 70 חברי קונגרס, שחייבו אותו להוציא את זה, לקח שבועיים, דאדו אמר שכל כדור שהגיע בבוקר יראו אותו בערב, זה לא המקרה הפעם, הפעם באופן מיידי נפתחו המחסנים, שוחרר הנשק, נשלחו נשקים, וארצות הברית בעצם נכנסה כאקטיב דיוטי, אם תרצו, לתוך המלחמה הזאת, all in. מה שקרה, לאורך הזמן, החל תהליך שחיקה, אוקיי? אני תמיד אוהב לתת את נקודת היחוס של ה-28 לנובמבר, ב-28 לנובמבר משתחררים בפעימה האחרונה, מקווה שבקרוב יהיה לנו עוד פעימות, אבל הפעימה האחרונה של השבועים, ב-28 לנובמבר, והנשיא ביידן עומד ואומר את שני הדברים הבאים, הוא אומר, אחד, לא נשקוט, עד שלא נחזיר את כל החטופים, ההוסטג' בני הערובה, אוקיי, שבידי החמאס, ושתיים, וזה משפט מאוד חשוב, תזכרו אותו, חמאס לא ישלוט בשום חלק מהרצוע, אוקיי? עד כאן, אחד לאחד, מיושר עם מטרות הלחימה של ממשלת ישראל. אחד לאחד, כאילו, לא יישאר אף שבוי בידיים של החמאס, ולא יישאר אף חמאס בחלק של עזה. מה שאנחנו מתחילים לראות לאורך החודשים, ככל שהזמן עובר, שאנחנו מתחילים לראות התפיידות של הנושא הזה, בשלב הראשון, התפיידות מהקטע של חמאס וכל עזה, אוקיי? כאשר אנחנו שומעים, ובימים האחרונים, תכף נדבר למה זה בימים האחרונים, ביתר סעט את הנושא של רפיח זה קו אדום, עכשיו נשאל את השאלה, מה קרה? האם רפיח עברה למצרים, מבלי ששמנו לב, האם החמאס לא קיים יותר ברפיח, הרי מה קרה, לכאורה לא קרה שום דבר, רפיח היא רפיח, וחמאס ברפיח, אז מה קרה, מה קרה ב-28 לנובמבר, למה אתם משנים את זה? והדבר הכי גרוע, שקרה לפני יומיים, זה הנושא של אי כריכה, בין החזרת השבועים, להפסקת אש מיידית. אוקיי? זאת אומרת, זה בעצם ההתפתחות השלילית האחרונה במערכת יחסים שאותה ניתן היה להגדיר מתחילה מיושרת לחלוטין עם מטרות המלחמה של הקבינט הישראלי, ומסתיים, או סליחה, עוד לא מסתיים, אנחנו לא יודעים מה יהיה במהלך הדרך, אבל נכון ליום הזה שאנחנו מדברים, זה ה-27 למרץ, בזה שאנחנו רגע לפני כפייה של הפסקת אש, בין אם דרך החלטה, מה שנקרא chapter 7, ההחלטה שעברה לפני יומיים זה chapter 6, זאת המלצה, אגב יש לה מחירים, למשל לפני דקות ספורות, בוליביה הודיעה, שבגלל שלא הפסקנו את המהלך הפלישה, היא מנתקת את היחסים שלה עם ישראל, אז יש דבר מחירים, זה אם מישהו מתבלבל וחושב שזה רק אמירה, וזה לא כזה חשוב, ואפשר לבלוע את הדק הזה, וכל מיני כאלה, אני אומר, ממש לא. אנחנו מתחילים, ואנחנו ככל שהזמן יעבור, אנחנו מרגיש עוד ועוד אפקט מצטבר של המשמעויות של הדבר הזה, אבל אנחנו עדיין עוד לא ברגע של chapter 7, על פי אמנת האום, זה שיניים זה משטר חרמות, זה לרדוף אחרי חיילים בצורך העניין, זה על האיסטר ולהקתו במופעת שרד השטורקים, אוקיי? אנחנו עוד לא שם, גם האמריקאים יצאו החוצה וניסו לגונן, ואמרו, אנחנו לא שם, מה אתם רוצים? סך הכל הכל בסדר, מה אנחנו מדברים? התעממות כזאת וגלגול עיניים, הרי דחפנו פנימה בהודעה שהיא סך הכל הצהרתית את נושא השבועים, כן? שזה נכון, יש התייחסנו שבועים, אבל לא, אין כריכה, אין הפסקת אש מיד לאחר החזרת השבועים. שגם זה אגב בעיה, כי שאלו חלק גדול מאוד מהציבור הישראלי. הציבור הישראלי לא רוצה להפסיק את האש, הרי גם אם יהיה לנו עכשיו החזרה של חלק מהחטופים, מדברים על 40, אוקיי? וישאר עוד קלפי מיקוח, האם רוב הציבור הישראלי רוצה להפסיק את הפעולה בעזה? אני לא בטוח, למעשה אני די בטוח שלא, אוקיי? אבל ניחא, נגיד שזה בסדר, גם שם אנחנו נמצאים. עכשיו, למה זה קורה? זה אולי הסוגיה הכי חשובה ומשמעותית להבין. אז יש כמה סיבות כמובן. מהקל הכבד, אוקיי? אז הסיבה הראשונה היא התנהגות די חסרתם של ממשלת ישראל, אוקיי? אנחנו, לוי אשכול, המנוח, אמר כשארצות הברית מתעטשת, ישראל חוטפת דלקת ריאות. עכשיו, יש לנו בקבינט, לא מעט שרים ש... איך אני אגדיר את זה? קצת התבלבלו, כן? וחיים באיזשהו סרט שהוא די מקביל למציאות, ממליכים נשיאים אחרים, מסבירים שביידן לא חשוב, כל מיני דברים כאלה, התבטאויות באמת חסרות אחריות ברמה קולוסלית, שאנחנו תוך כדי מלחמה, ושמפגן נאמנות כזה כאמור, השוויתי לכם אותו למלחמת יום כיפור, מעולם לא היה. אז בואו נתחיל רגע בסיפור הזה, זה צ'אנק מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד בעייתי. החלק השני, וזה חלק שאני קורא לו דעת הקהל העולמית, בסדר? אנחנו פחות חשופים למה שקורה, העבודה שלי כמי שעובד בנושא הזה, זה כן לראות את התמונות שהציבור הישראלי לא רוצה לראות, ולא מנגישים לו אותן, ואני אוסיף הוא בצדק, סבבה? כאילו אני, אם אני עורך היום של ערוץ 12, אני גם לא רוצה להראות את התמונות האלה, בסדר? כאילו הכל סבבה, תוך כדי מלחמה לא צריך להראות את התמונות האלה. Having said that, כשאתה יושב באיווה, במיזורי או בלונדון, לצורך העניין, התמונות שאתה רואה, אין יותר השיבה לאוקטובר. האירוע הזה הסתיים. הוא הסתיים לפני חצי שנה. הוא כבר לא רלוונטי. מה שקורה היום בטלוויזיות ובפיד טוויטר ופייסבוק, ומה שאתם לא רוצים, זה תמונות של ילדות בנות שבע מלקקות את הגדר שבו הן מחכות למראה, כי זה המלח שהן מקבלות. אוקיי, זו תמונה מאוד מפורסמת, אני לא יודע אם ראיתם אותה. אם לא ראיתם אותה, אני אוכל לשלוח לכם אותה. תמונה, באמת תמונות קשות, אוקיי? זאת אומרת, כאילו אין דרך להגיד את זה. אם אתה רגע מסתכל על סכסוך בקרב בין ארמניה לאזרבייג'אן, אתה מסתכל על זה, אתה נע באי נוחות בכיסא, בסדר? כאילו אם אתה לא קשור לעניין ולא קשור לשום דבר. אז דעת הציבור העולמית בסיטואציה מאוד מאוד קשה, היא מפעילה לחץ בתורה על הממשלות שלה, והממשלות האלה מפעילות גם לחץ על ארצות הברית. הם חלק בתוך משחק גלובלי, בינלאומי, והם לא יכולים להתעלם מזה. חלק האחרון, והוא החלק החשוב ביותר והדרמטי ביותר, אנחנו הולכים ומתקרבים לבחירות בארצות הברית. עכשיו, הפלסטינאים הצליחו בעבודה יפהפייה, באמת, אין לי דרך אחרת להגיד אותה, משנת 2002, האחים המוסלמים, ואני אומר את זה כי בשנת 2008 היה משפט בדלס טקסס, בבית משפט פדרלי, כל מה שאני אומר לכם, על הבסיס הזה, חמשת הנאשמים נשלחו ל-160 שנה בכלא, אוקיי? הם מקימים אגודות שהם tax deductible, אגודות צדקה, שאוספות כסף מתוך מטרה אחת, להסלם את אמריקה. הם קוראים לזה תוכנית 100 שנים להסלומה של ארצות הברית, של ארצות הברית, וזה השלוחה המקומית של האחים המוסלמים, היא נקראת שר, אוקיי? שמקבלת מימון גם מטורקיה וקטר, אבל גם מאיסוף תרומות, בסדר? הם בנו תוכנית ארוכת טווח, שמדברת על זה שתוך 100 שנה, איך אומרים, ארצות הברית תהיה, ואפשר לראות אגב מה קורה באירופה, כן? יש לנו כבר ראש ממשלה מוסלמי בסקוטלנד, יש לנו ראשי ערים של ערים מרכזיות, לונדון, הג, לוטון מוסלמים, ויש תהליך של רכישת כוח פוליטי, בסדר? כאילו זה משהו שקורה, משהו שקורה, אירופה מקדימה את אמריקה, בסדר? ובהקשר הזה, העבודה שהם עושים, הם השקיעו המון המון כסף, כדי להקים תאים שנקראים SJP, Student Justice for Palestine, ואלה תאי סטודנטים שפרוסים בכל האוניברסיטאות הכי גדולות בארצות הברית, ומה שהם עושים, התאי סטודנטים האלה, זה לייצר אווירה, שבמסגרתה המרדף אחר הכובש הקולוניאליסטי האחרון בעולם, הוא מדינת ישראל, זה המרכז של סדר היום בקמפוס. זאת אומרת, בעיקר אגב במדעי הרוח ומדעי החברה, אבל שום סכסוך אתני בעולם, תבדקו אותי, לא מייצר פרומיל מרמת הקשב בקמפוסים בארצות הברית, כמו הסכסוך הזה, וצריכו לעשות את זה בצורה מאוד מאוד חכמה ויפה, על ידי זה שהם חברו לקואליציה ב-2014, שנקראת הקואליציה הירוקה האדומה, אדומה זה מסמל את המרקסיסטים, קומוניסטים, הירוקה בצבע האסלאם, והברית הירוקה האדומה מאז 2014, בעצם מייצרת ברית של מיעוטים, שעובדים מאוד מאוד חזק, לזה לצופה הישראלי הממוצע קצת לא מובן לו, איך הוא רואה שלט שקווירס פור פלסטיין, טרנס-סקסואלים עבור פלסטין, אומרים, מה אתה מטומטם, איך אתה תומך בעזה, תגיע לעזה, יזרקו אותך מהגג, לא מבינים שזה, אתה לא צריך לאהוב מישהו, בשביל לשתף איתו פעולה, בסדר? אז הם מצליחים לבנות ציר פעולה אזרחי, משמעותי, שעובד מאוד מאוד חזק, בקרב דור הזי, דור הזי, שבדרך גילי 18 עד 24, הדור שבפעם הראשונה בא להצביע, ואני מזכיר לכולנו שהדור הזה כבר מגיל 12, ממומשק אדם מכונה, כאשר המקום שבו הוא רואה הכי הרבה זמן, זה אפליקציה טיק טוק. וכשאתה נכנס לאפליקציה טיק טוק, שמוחזקת על ידי המפלגה הקומוניסט הסינית, שיצרה לעצמה רצון להיאבק במדינת ישראל, אז אתה נחשף בערכים של פי 10 לפוסטים אנטים ישראלים מאשר כאלה שהם בעד ישראל. אז אמרנו, אתה מתחיל ב-12 את המסע שלך, לעיצוב הזהות שלך, וכל מה שאתה רואה שם זה תלבש כפייה, תאכל אבטיח, אגב אבטיח, למי שלא יודע אם אתם רואים לפעמים ברשת החברתיות, מישהו ששם לו אבטיח ליד השם שלו, זה לא מקרי, אבטיח זה צבעי הדגל הפלסטיני, וזה הדרך שלהם לנכס תרבותית או לסמן, אני פרו-פלסטין, עם אבטיח, אוקיי? אז הם מתחילים לאכול אבטיח, הם שמים את הכפיות, הם מדברים על זה שה-oppressors, כן, זה תיאוריה של ווק, שהיא תיאוריה מאוד רלוונטית בהקשר הזה, ואז אנחנו פוגשים, ופה אני מגיע לקטע הכי משמעותי בעולמות של ביידן, פה אנחנו נפגשים בקמפיין שיצא ממדינת מישיגן, שמדינת מישיגן יש בה את שני השילובים שהם השילובים הרעילים, אם תרצו, בקמפיין הזה של ביידן, אחד זה המוסלמים, העיר המוסלמית הגדולה ביותר באמריקה, היא נקראת דירבורן, היא נמצאת לא רחוק מהעיר דטרויט, וזאת עיר שהיא כולה או רובה מוסלמית, שם גם את המסגד הגדול ביותר בצפון אמריקה, והחלק השני זה עיר שנקראת אין ארבור, אין ארבור זו העיר של האוניברסיטאות, בכל מדינה בארצות הברית יש עיר אחת שכל החיים שלה זה התעסקות אוניברסיטאית, או עיר שמשרתת אוניברסיטאות, ומה שקורה זה שמתחילים קמפיין שנקרא uncommitted. מה זה uncommitted? uncommitted זה לא מחויב, אם תרצו פתק לבן אצלנו. ומה שקורה, 100,000 איש מגיעים בפריימריז של מישיגן ומצביעים uncommitted. עכשיו רק כדי שנשים את זה בתוך מסגרת, בבחירות של 2020, ביידן מצליח להחזיר חזרה את מישיגן אליו, אחרי שהוא מנצח ב-60,000 קולות. אז עכשיו פתאום יש לכם 100,000 איש ששולפים לביידן כרטיס צהוב, ואומרים לו, אבאלה, או במקרה שלו זה סבאלה, הכרטיס הצהוב הזה, שבאנו במיוחד לקלפי, להצביע נגדך, יהפוך להיות אדום ביום של בחירות. אתה פשוט לא נגיע להצביע לך. אם אנחנו לא מגיעים להצביע לך, אתה מפסיד את המדינה הזאת לטראמפ. קמפיין הזה המשיך אחר כך, בעוד 3 מדינות, אנחנו ראינו במיניסוטה שהיא עוד מדינה שהפכה מתנדדת, שאחד מכל 5 דמוקרטים הצביע uncommitted, ראינו מעל 50 אלף שהצביעו את זה בוושינגטון, והקמפיין הגדול עכשיו הוא לקראת ניו יורק, שהבחירות יהיו שם בשני או בשלישי לאפריל, אני לא זוכר מדויק, שכבר ביידן ניצח, ואז אנשים בטח לא יבואו להצביע ביידן, אבל יגיעו כל האחרים להצביע נגד ביידן. הם יבואו ויצימו את הפתק האנקומיטד, הפתק הלבן, כדי להגיד לביידן, אתה התעסקת, נפלת על הדור הלא נכון, אם נרצה את זה באלגוריה של מה שקורה אצלנו. ולכן, ביידן מאז ה-28 לפברואר, נאלץ לעשות שינוי מסלול מחדש. והוא מבין שאם הוא חפץ חיים פוליטי, והוא חפץ חיים פוליטי, כי הוא מתמודד לעוד קדנציה, הוא חייב לעשות איזון. הוא לא יכול להמשיך להיות אותו מנהיג ציוני ולספר לנו את סיפורי גולדה, כי המהלך הזה יוביל אותו להפסד מול טראמפ. ואנחנו רואים בימים האחרונים, אמנם עוד אין לנו השלכה חד-חד ערכית שזה הסיפור, אבל אני בתחושת בטן, שאני די בטוח שתאשש את עצמה בימים ובימים, כי זה מסוג הדברים שהחוקרים ישאלו וירצו להבין מה קרה, ביידן סוגר על טראמפ במדינות המפתח, במדינות המתנדנדות. זאת אומרת שהאלימות שלו, אם תרצו, או היחס המאוזן יותר, אם תרצו, שלו כלפי ישראל, משתלם לו בקלפי, או לפחות בסקרי דעת הקהל של קלפי. זה הסיבה שבגללה אנחנו רואים את השינוי כיוון הזה, של, של, של ביידן. אני אתן עוד איזשהו נקודת מבט למה יהיה לנו בכמה חודשים הקרובים, ואני אנסה לקרוך גם את הקטע הסעודי ואת כל הסיפור הזה, ואז נפתח את זה לשאלות ונעצור את ההקלטה. מה להערכתי הולך להיות בחודשים הקרובים? השאלה הכי משמעותית לטעמי לפחות, תהיה האם נלך או לא נלך לבחירות בישראל. כולכם מכירים את האירוע הזה של, של החוק של הגיוס חובה. אני בתחושה שב-2024 אנחנו הולכים לבחירות, בתוך השנה הזאת, ואז השאלה היא מתי. ככל שאנחנו מתקדם בזמן, הממשל ינסה לעשות נקודת איזון, ויגביר את התקיפות האישיות על נתניהו, ויפריד את עם ישראל, מממשלת ישראל. אנחנו כבר ראינו את זה קורה בשבועות האחרונים, אבל אנחנו נראה עוד ועוד, עוד ועוד אמירות שמנסות לעשות את ההפרדה הזאת. אני מאוד מקווה שלא נגיע לסיטואציה שבמסגרת האמריקאים לא מטילים וטו או על החלטה לעצור מיידית את הפעולות שלנו, שזה משהו שיכול לקרות. אני חייב להגיד שהאי הטלת הווטו מלפני יומיים תפסה אותי מופתע לחלוטין ברמה של שוק טוטלי. אני לא דמיינתי שדבר כזה יקרה, וזה קרה. אני גם לא אתפלא אם הם יעשו את האקסטרה מייל הזה ויחליטו שהם לא מטילים וטו על מהלך של קריאה מיידית להפסקת אש, על פי צ'פטר 7, שזה לא רק המלצה, אלא חובה, ואם מפרים את החובה הזאת, אז שאלוהים יעזור לכולנו. ובמקום מסוים אני אומר, אני מאוד מאוד מקווה, שחיילינו האמיצים, קרי אתם, תצליחו להביא את הראש של סינואר על צלחת, כי זה יאפשר לכולנו כיפול יפה של האירוע. כי בעת הזאת, באמת אני חושב שהגטווי הכי טוב שיכול לצאת מכל הסיפור הזה, זה פשוט להביא אותו, את הראש שלו, להכריז על ניצחון, וזה הרבה יותר, זה יכול שאנחנו נקום יום אחד בבוקר ונשמע שזה קרה, כן? כאילו, זה לא להתעסק עכשיו בפלישה קרקעית לתוך רפיח, לרסק את ששת הגדודים שנשארו שם עוד חודש, חודשיים, שלושה, אני יודע כמה זמן שזה צריך לקחת, כשברקע יש לנו מערכת בחירות הולכת ומתקרבת. זה מבחינתי הגיים צ'יינג'ר שיכול להביא את הסוף האופטימי של המלחמה הזאת. אבל ככל שאנחנו ניכנס יותר ויותר לכיוון מערכת הבחירות, ובמיוחד אם לא יקבע מועד חדש לבחירות, זה יחייב את ביידן לקחת החלטות קשות, שבכל מקרה יעלו לו בכמות מסוימת של אנשים, כן? בין אם זה אנשים תומכי ישראל, שיש מהם מספר גדול מאוד, זאת אומרת, המיינסטרים עדיין מאוד מעריך את ישראל, כן? אבל מה שהיה בהתחלה שוליים קשיחים הולך ומתרחב, במיוחד בתוך המפלגה הדמוקרטית, ומייצר באמת את הבעיה הזאת. זה לגבי זה, לגבי סעודיה, אני מקווה שכן נצליח להגיע להסדר אזורי, הכל מוכן, הכל עובד במקום, רק ממתין לרגע שנגיע לאיזשהו סוג של הפסקת אש. אני מאוד מקווה שפתרון לסיים את המלחמה הזאת יהיה גם על ידי זה שסעודיה תיקח חלק אקטיבי, יחד עם איחוד האמירויות ומדינות אחרות, בעצם נקרא לזה שמרטפות של עזה, לתקופה של כמה שנים, עד שיצליחו לעשות איזשהו דחמסיזציה של המקום, ולאפשר בעצם לייצר איזשהו דור הנהגתי חדש, זה בתרחיש הכי אופטימי שלי, שאני מקווה שיקרה, זה בעצם מה שיכול להביא בסופו של דבר את הסוף הכי נוח מבחינתם.
תודה רבה שהזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות דוגמת אפל, ספוטיפיי, גוגל ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלתה של מיכל חפר, שגם היא מנחה פודקאסט בשם עולם קטן על תרגום בעולם העסקי. זקוקים לשירותי תרגום ותבלול בכל השפות? כל הפרטים באתר lichi.coil, זה lichi.co.il, או ישירות למיכל בטלפון 052-3516-070. תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקתו של הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.
דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grassroots Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.